בוקר טוב לכולם. אנחנו עוברים שלב בלימוד מסכת סוטה, מהשלב המקדים המתרחש גיאוגרפית בבית, בקהילה, כינוי, סתירה, לשלב שבו בני הזוג בעצם יוצאים כבר למסע שיקח אותם מהבית הרחק אל בית הדין שבעירם, אל בית הדין הגדול שבירושלים, ולבסוף אל המקדש. והתהליך הזה של השקיית הסוטה הוא תהליך מסתורי ורב פלא, לא רק במובן של הנס שמתחולל בו, כמו שכתב הרמב"ן המפורסם בפרשת השבוע, אלא גם במרכיבים הלא ניסיים שלו, שגם בהם יש הרבה פלא. המים, האפר, המגילה, הכהן, הירך והבטן, מרכיבים שכל אחד מהם טעון במשמעות שצריך לפענח אותה, גם בהיבטים הסמליים שלה וגם בהיבטים ההלכתיים, דיני המגילה, דיני האפר, השוואתם לדינים אחרים בתורה, דיני כתיבה אחרים בתורה אם מדובר על המגילה, דיני אפר אחרים בתורה אם מדובר על האפר. ולכן יש כאן עבודה למדנית ומהותית רבה כדי להבין את התהליך הזה ולהבין את מהותו, וזה עבודה שלא נעשתה הרבה, לא נעשתה הרבה הניסיון להיכנס אל תוך התהליך ההשקיה, ללמוד אותו גם בצורה למדנית וגם בצורה מחשבתית ולדייק ולהבין את משמעותו על פי המקורות השונים. מה שאנחנו נעשה בשיעור הזה זה שלושה דברים: נעמוד על סדר התהליך במקרא לעומת המשנה עם התייחסות מסוימת לרמב״ם. עכשיו אני כבר אומר, יש כאן איזה משהו מטעה, כי כשמשווים סדר אז מניחים שזה אותם מרכיבים ורק הסדר שלהם שונה. אני חושב שכל מי שניסה לסדר את הדברים בטבלה גילה שאחד הסיבות שזה מאתגר וקשה זה שהמרכיבים הם לא באמת זהים. זה לא רק שהסדר שונה, יש גם שונות במרכיבים. לדוגמה בולטת, בריאת ראש האישה במקרא הופכת במשנה לתהליך רחב יותר, אולי הוא קורה פעמיים בכלל, אבל הוא גם, הדבר עצמו, אי אפשר לקחת את המרכיב הזה פריאת ראש האישה ורק לשאול האם הוא נמצא במקום 2 או במקום 4 ברשימה של התהליך. דובר על משהו אחר. ולכן השוואת הסדר היא לא רק השוואת סדר, היא גם השוואת מרכיבים. וניסיון להבין את השוני בין המרכיבים השונים של התהליך בין המקרא למשנה. דבר שני שנעשה בשיעור הזה זה להשוות בין המשנה לתוספתא ולטעון בזהירות ראויה שבעצם המשנה והתוספתא משקפות או מציגות תפיסות שונות של מהות תהליך השקיית הסוטה, וזה מתבסס על מערכת שלמה של הבדלים ופערים בין המשנה לבין התוספתא. למה אני אומר בזהירות? כי בסוף שמשווים משנה ותוספתא צריך להיות נאמנים לאמת. התוספתא היא לא תמיד מציגה תמונה שלמה, כשמה כן היא תוספתא, יש מקומות שבהם היא מוסיפה למשנה, מפרשת אותה, מביאה מקורות שלא הובאו במשנה, ולכן לטעון טענה שיטתית על סדר התוספתא ולא תמיד ברמת ודאות גבוהה, ואף על פי כן אני חושב שיש פה חדל הצטרוף של מספר רב של שיקולים ומאפיינים, שמביאים לחשיבה על זה שהתוספתא ומשנה ראו אחרת את מהותו של תהליך השקעת הסוטה. הדבר השלישי שנעשה, במידה ויספיק הזמן, זה להציע קריאות של פרשיית הסוטה באיזשהו מבט על של פנימיות התורה. זוהר והרב קוק, סליחה, חז"ל, זה לא פנימיות התורה, ספרות ההגדה של חז"ל, זוהר והרב קוק. מה שנספיק מתוך זה, נספיק, וזה באמת כאילו חלק שלישי לשיעור שלא יושב ישירות על שני החלקים הראשונים, אבל הוא נובע מהם, ואני חושב שצריך לעסוק בו בסוף. אנחנו עומדים סוטה זמן קיץ שלם, צריך גם לעסוק באיך קראה ספרות האגדה וספרות פנימיות התורה את אותו תהליך השקיה. שאלות עד כאן? מעולה. בין המקרא למשנה, במנת לפשט את הדברים ולסדר את התהליך, אני רוצה להציע חלוקה לארבעה שלבים עיקריים של תהליך השקיית הסוטה. ואתם מוזמנים לחלוק, אבל זה לצורך העניין והסדר והארגון. שלב ראשון נקרא לו השלב המקדים. שלב המקדים הוא כל השלב עד המקדש, או אם תרצו עד שער ניקנור. שלב שבו האיש והאישה עוד נמצאים במסע, בתנועה. ושוב, יש הבדל בין המקרא לבין המשנה במסע הזה. במקרא המסע הוא מאוד קצר. בסוף אנחנו נמצאים במדבר, כמה זמן לוקח להגיע מהמחנה, מקצה המחנה לשער המזרח. לכל היותר י"ב מיל, סליחה, לכל היותר 6 מילים. זה מסע קצר. במדינה, במקדש, זה מסע ארוך. הוא ארוך גם מבחינת ההליכה הארוכה, וגם מבחינת זה שיש שני בתי דינים שצריך לפגוש באמצע, ועוד שני תלמידי חכמים שנתקעים באמצע. חילה לביטוי נתקעים, אני אסביר אותו בהמשך. ולכן, אבל כל זה אני קורא לו השלב המקדים, שהוא השלב עד ההגעה למקדש. שלב שני, שלב ההכנות, שכבר האישה עומדת לפני השם, ובשלב הזה מתחולל תהליך של פריאת ראש האישה והכנת המים. וזה נכון גם במקרא וגם במשנה. יש לכם לצורך הפשטות גם טבלה שבה סידרתי את הדברים, היא הייתה אמורה להיות צימונית, נדפס בשחור לבן. אז אתם יכולים לראות שלשלב ב' קראתי העמדה לפני השם וביצוע שתי פעולות היסוד, פריאת ראש האישה והכנת המים. בהקשר הזה גם המשנה וגם המקרא נאמנים לאותו הסדר. ברמב״ם זה שונה, אבל אני כרגע לא אתייחס לרמב״ם. שלב שלישי, אני קורא לו שלב הטקסטים. שלב הטקסטים, זה שני סוגים של טקסטים, אחד מילולי ואחד ממש כתיבה, שזה כתיבת המגילה ומחיקתה והשבעת האישה. בשלב השלישי הזה, גם עליו מסכימות המקרא והמשנה, והסדר בהם זהה, זאת אומרת, בתוך זה יש הבדלים. אבל זה שזהו השלב השלישי, השבעה, כתיבה ומחיקה, זה נכון גם במקרא וגם במשנה. ושלב רביעי, שלב עבודת המנחה וההשקיה, שגם זה נכון גם במקרא וגם במשנה. עכשיו, בתוך כל שלב יהיה הבדלים ביניהם, אבל ארבעת השלבים האלה כארבע לבנות יסוד, קיימות גם במקרא וגם במשנה. השלב המקדים, שלב ההכנות, שלב הטקסטים ושלב ההשקיה והמנחה. אני רוצה כבר, בסדר, מוסכם, מחלוקות, מוזמנים ל... כן, מבשר, רק בכל.
מה זה מחלוקה כדי שאתה מפריד את המחיקה וההשקיה לשני שלבים מסוימים, אתה פוגש כמה מאוד שלא נאמר, תוציא או מה סמוכים זה לזה, אם יכול להגיד שאלה אותי, שיטת רבי שמעון, שהוא מפריד את המחיקה להשקיה, ולגיד שזה מחיקה, ואז מחיקה ואז השקיה, שזה מבלבל את הספרים שכתבת.
לא בטוח. מי אמר לך שאצל רבי שמעון? מקריב את המנחה ורק אחר כך מוחק ומשקה. בסדר, אבל שאני בסוף, לכן עשיתי פה טבלה שחור על גבי לבן, אתה קורא את המשנאות ברצף ואת המקרא ברצף, יחידת ההשקיה והמנחה מופיעה בשתיהם אחרי יחידת הכתיבה והמחיקה. אפשר, אני לא אומר שאין מקורות אחרים, אבל כשאני משווה בין המקרא למשנה אני חושב שהסדר הזה הוא נכון. אני קראתי לזה שלב ההכנות וכללתי בו את העמידה לפני השם, פריאת ראש האישה והכנת המים. נכון שבמשנה זה גם שימת המנחה על כפיה כדי להגע כחלק מהשלב הזה, אבל אני גם קורא לו שלב ההכנות, שלב שהוא כבר, בסדר? הוא כבר לפני השם, אבל הוא עוד לא נכנס לו לשבועה והכתיבה והמחיקה ולא להשקעה ולמנחה. שלב שקורה בין הכהן לבין האישה כביכול, לפני השם, אבל עוד לא חלק מהמפגש עם הטקסטים, שבועה וכתיבה, ולא חלק מהמפגש עם עבודת הקודש, כאילו עם המנחה ועם ההשקעה. בסדר, אני רוצה כבר בשלב הזה להציע את המשמעות שעולה מתוך החלוקה הזאת לארבעה שלבים. ראשית, לשים לב שבעצם בתהליך השקעת הסוטה, אפשר לשים לב שהסוטה והאיש, בעיקר היא וגם הוא בחלק, עוברים שם איזשהו מסע בין ארבעה שלבים. בסדר? לא ניכנס פה לארבע עולמות או זה, אבל יש פה ארבעה שלבים של המסע. שלב ראשון זה השלב של היציאה מהבית. כל מסע מתחיל בלצאת קודם כל. הקלקול והאירוע קרה בתוך הבית. כדי לפתור אותו דבר ראשון אנחנו יוצאים למסע. יוצאים מהבית, יוצאים מהאזור שבו אנחנו רגילים לחיות, באזור שבו התחולל המתח, ומתחילים לנוע. למקדש, לכהן, לבית הדין, על זה נדבר תכף, אבל קודם כל מתחילים לנוע. שלב שני, ופה אני רוצה להציע משהו שאני לא בטוח יהיה מוסכם, זה שלב של פרימת המציאות ופירוקה. ככה אני רוצה להציע, אותו שלב שאני קורא לו שלב ההכנות, מה יש בו? יש בו עמידה לפני השם, בריאת ראש האישה, ולקיחת אפר ומים, שמכינים את מה שהולך לקרות בהמשך, אבל בעצם עוסקים בחומרי היסוד של המציאות. האפר והמים, שאפר שנמחה על גבי המים, שמושם בתוך המים, אפשר למי שירצה לצרף לזה גם את כלי החרס, שגם הוא בדרך כלל חרס נשבר, הוא המופע האנושי הכי בסיסי, הכי יסודי והכי שביר וראשוני, ולכן אני רוצה להציע שהשלב השני הוא שלב שבו המציאות נפרמת וחוזרת כאילו למציאות שבורה. ראש האישה שבדרך כלל הוא אסוף נפרם ונפרע, ויש איזשהו בריאת עולם חדשה או עיסוק בחומרים שבורים את העולם מחדש. זה נשמע דרשני, זה אכן דרשני, אבל חז"ל דורשים את הדרשות האלה, כן? למה היה בודקה במים ובאפר? לפי שהאדם נברא מהאפר והיא נוצרה מהמים, לכך היא נבדקת במים ובאפר, אם תאורה היא כבריאתה.
מה זה נברא?
יש איזו תשובה? אני... לא כתוב שהיא נוצרה מהמים, כתוב שהיא נוצרה במים. אני אנסה לחשוב. אנסה לחשוב מה... לא, כתוב שהאדם נברא מן האפר והיא נוצרה במים. שמישהו יבדוק במדבר הבא עם איזה פירוש ויגיד לנו. אני אומר שמישהו יבדוק עם איזה פירוש, אני בטוח שכתבו על זה, שאפשר למצוא. כן, כן. מה זה נוצרה במים? כן. האמת, לא שמתי לב לתמיעה שעולה פה, באמת שאלה יפה, אני לא יודע. כן, כן, כן. מה זה שהאישה נוצרה במים? אם למישהו יש איזה מסורת מדרשית או פירוש על במדבר הבא. כן, כן. יש שם איזה במדבר הבא עם פירוש בספריית המדרשים? מה שאני הבאתי זה במדבר הבא בנסו, פרשת את סימן תתוו. נווה, אם יש שם זה משהו תוך כדי שאתה יכול לבדוק, אז נשמח. מה זה, מה הכוונה שחזל אומרים, והיא נוצרה במים? האם יש כאן איזה מסורת שהתהליך הניתוח הזה, שבו נלקחה עצם, צלע, היה במים, זה לא מופיע בתורה, אני לא מכיר את זה מהמדרשים, אבל יכול להיות שזה בורות שלי. כן, אבל בכל אופן...
רק שנייה, רב לכאן, עוד דבר אחד אני רוצה להוסיף, שהוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו דיברנו שבתורה אין עולם משפט. העולם המשפטי הוא לא המרכזי ביום, כל סיפור התורה. ובמשנה יש ידי כינוי, ידי סתירה, יש מערכת שלמה של עדות. השלב של המבוא, חכמים, העבירו אותו לעולם המשפט. אבל מרגע שמגיעים לבית המקדש, נשאר הזוהר המקראי שזה לא שייך למערכת המשפט. ואם אני אבטא זה בשפה אחרת, ובתי לכהן או לשופט אשר באים ממהם, זה כהן ולא שופט, זה דרכים שונות. מרחב המקדש שבו יש שלבים שונים זה מרחב אחר.
קבל, כן. שאם דיברנו על זה שבשלבי הכינוי והסתירה, המהפכה של חז"ל והכנסת עדים היא מאוד מאוד דרמטית, הרי שבתהליך המקדשי, אני גם חושב שחז"ל לוקחים את המקרא ומוסיפים לו שכבות על שכבות, אבל כמו שאומר הרב ראם, זה שזה כהן וזה מקדש וזה חומרי היסוד שמהם עשוי התהליך בתורה, זה לא משתנה חוץ מבשלב המסע. בשלב המסע, מה שאני קורא השלב הראשון, שם כן חז"ל מכניסים המון המון חז"ל פנימה, המון תורה ותלמידי חכמים ותורה שבעל פה, ולא את הכהן, שהוא זה שאמורים לפגוש, דבר ראשון. אני כן ארצה לטעון שגם בשלבים הבאים חז"ל עושים הפחתה מסוימת של עוצמת הכהונה מהתהליך כפי שהוא בפשט המקרא.
אבל אמרתי זה, זה לא שייך למערכת המשפט.
כן, כן, כן.
גם בחז"ל זה לא שייך למערכת המשפט, והכנסת מערכת המשפט באה לצמצם את השיגעון של הבעל המשוגע.
כן, אוקיי.
בלה.
כן. מה?
מה יש
אני מנ... כן. לא, קודם כל לא אמרתי שיש אלמנט של בושה, אני כרגע מדבר על אלמנט של פרימת המציאות ופירוקה. במקדש. אז קודם כל אני אומר, במקדש אני לא מדבר על בושה עדיין. ניבול ובושה זה דברים שבאמת התווספו במשנה, אבל מה שמוסכם גם על המקרא, במקרא לא חושב שיש ניבול בהכרח או בושה. אבל מה שבהחלט יש זה פרימה של המציאות. אני רק אסביר שחז"ל אומרים, מה זה ואיבן השם אלוהים את הצלה אשר לקח מן האדם והביאה אל האישה, מה זה ואיבן? מי יודע? מה אומרים חז"ל? שתי פירושים בגמרא, מה זה ואיבן? אחד זה שהוא קלע את שערה, שכן בקרחה הים קוראים לקלעיתה בנייתה. לקליעת השערות קוראים בניין, אז השם בונה את האישה להביא אותה אל האדם. כלומר, אישה ששערה אסוף ובנוי, אישה שאסופה למפגש עם האדם, ואנחנו כאן מפרקים את זה. אז חז"ל יגידו, זה עונש, היא גילתה את שערה, אנחנו מגלים את שערה, אבל בפשט המקרא לא בהכרח זה מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה זה העיקרון שהופיע בחז"ל. העיקרון של המקרא, אני רוצה לטעון, בפריאת ראש האישה, זה פירוק. יש בו, הוא חמור, אני לא אומר שהוא נעים, אני לא אומר שהוא רומנטי, הוא חמור והוא קשה, אבל הוא כאילו קצת יותר דומה לאפר ולמים במובן הזה שזה לא ניבול, אלא החזרת המציאות ומפגש עם היסודות הראשוניים ביותר מרכיבים את המציאות כדי לטהר את הנגע מעיקרו, לחזור לשורשים. רק אני אגיד שחז"ל אומרים את זה בעוד מקום, הכל היה מן האפר, הכל הולך למקום אחד, הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר, אפילו גלגל חמה. זאת אומרת, האפר הוא מקום שממנו הכל צומח, והחזרה אליו והמפגש איתו, איזושהי חזרה ליסודות הקמאיים של המציאות. כן, כן, לאפר באת ולאפר תשוב. לגבי המסע, אני אומר, כל מסע הוא כבר יש בו משהו. גלות מחפרת עוון. כבר יש פה איזה משהו שמוציא מהמקום, ואז יכולים לקרות כל מיני דברים. יכולים לקרות כל מיני דברים. יכול להיות שבמסע הזה יתברר להם שהכל בסדר והם יחזרו הביתה בלי בכלל להגיע ליעד. בתוך הדרך. זה גמרות מפורשות. מה תפקידם לפי חז"ל? תפקידם של המלווים האלה למסקנת הגמרא זה להגיד לו, אתה רוצה לחזור אליה? מצוין, דע לך רק שהמים לא יבדקו אותה. להתרות בו, דע לך, אתה יכול, רק המים לא יבדקו אותה, אתם תחזרו הביתה ובשלום ובשלווה. חז"ל מכניסים שם שני תלמידי חכמים, אבל מה שאני רוצה לומר זה שאם נסתכל בצורה ציורית, אתה שואל על הרגשות בעניין, ואני אומר שבמהלך המסע הזה יכולים להיות כל מיני רגשות, יכול להיות מתח שנצבר והולך ביניהם, והולך ומתגבר לקראת המפגש עם הכהן. יכול להיות דווקא פיוס שהולך ונרקם מתוך זה של אוקיי, יצאנו מהבית ומשהו, המרחב הרגשי יכול להיות מנעד רחב, רק מה שמעורר אותו זה זה שיצאנו למסע, בין אם זה הגברת המתח והגברת הקנאה, ובין אם זה הפחתת המתח והקרבה שנוצרת, אבל הם יבצרו כתוצאה מהמסע.
זה הרב רק בתורה
שבכתב. מה? לא, מסע יש גם בתורה שבכתב, למקדש. זה מסע בסוף. ככה את האישה להגיד, הולכים לכהן. מסע, זה לא דבר שמדוע את הולכת אליו לא חודש היום ולא שבת, זה ללכת לנביא, לכהן, זה מסע. אדם, זה כמו ללכת לצדיק. אדם, אתה רואה תיאורים של חסידים או של מתנגדים לפני שהלכו לרבה או לרב חיים או לאגרה, אתה רואה תיאורים של קיצר, איך, מה זה היה להיכנס לאגרה? זה מסע, גם אם אתה עושה את זה כל יום, זה מסע. ללכת לכהן זה מסע. אז הייתי בשלב 2, פרימת קראתי לו פרימת המציאות ופירוקה. שלב 3 יהיה מפגש עם המילים והכתובים, בסדר? שזה המגילה והשבועה, שבעצם מטעינים את התהליך במשמעותו, בתורה שיש בו, ולבסוף בשלב 4, הכנסת המנחה והשתייה, שאפשר להגיד שזה הכנסת המרחב האלוקי פנימה. זאת אומרת, עד עכשיו לא נפגשנו בקדוש ברוך הוא, נפגשנו בכהן, נפגשנו במילים, נפגשנו בשבועה, עכשיו אנחנו נפגשים בו, גם בעבודת המנחה שמונפת לפניו, וגם במים ש... כן, נושאים את שמו ונכנסים ובאים בתוך האישה, זה השלב 4. ככה אני רוצה להציע, ואז אפשר לראות את כל המסע הזה כשנייה להתבונן בו קצת יותר, להבין אותו קצת יותר כזה מבחינת האנתרופולוגית. מסע שיוצא מהבית וכבר מניע איזה שהם תהליכים, פרימה ופירוק של המציאות בדמות הכנת האפר והמים ופריאת ראש האישה, המפגש עם המילים הקדושות של התורה ועם השבועה שהכהן משביע, ואז הקרבת המנחה ושתיית המים. שאלות? יופי, בוא נתקדם. יש לנו הרבה להספיק, מקווה שנספיק הכל. הכנסת, עכשיו, אני רוצה לעמוד בקצרה ובריצה, כי עשיתם את זה בכיתות, ואני גם, חלק מהדברים שלי לקוחים מדברים שעשיתם בכיתות. אז, הבדלים בין המקרא למשנה המרכזיים. הבדל ראשון, שכבר נאמר פה, זה הכנסת בית הדין ותלמידי החכמים. בואו נשים את זה על השולחן. זה אולי החידוש הכי גדול של חז"ל בסיפור של תהליך השקיית הסוטה. כי אין לו רמז במקרא. אין לו רמז במקרא. וזה חידוש עצום שלמעשה חז"ל מכניסים את עצמם לתוך האירוע. אני אומר את עצמם, לא מדובר פה על אינטרסים, אבל כאילו מכניסים תורה, תורה שבעל פה, לתוך אירוע שביסודו הוא אירוע כהני. אגב, הם מכניסים אותו שלוש פעמים. שלושה מסגרות של תלמידי חכמים שנכנסות, שלוש. הראשון זה הבית דין שבעירו, אין רמז במקרא. השני זה שני התלמידי חכמים שמתלווים אליו בדרך. והשלישי זה בית דין הגדול שבירושלים, שהוא כבר חציו בקודש וחציו בחול, הוא כבר יותר קרוב לקודש, אבל הוא עדיין לא, אם הרב רמה אמר, הכהן הוא השופט אשר יהיה בימים ההם, זה השופט, זה לא הכהן, בית הדין הגדול שבירושלים. ואני רוצה להציע, יערוג אותי הרב רמה, שיכול להיות שהכנסתם לדרך חכמים, סליחה, בעצם הרב אמר את זה בעצמו, זה נועד גם לצנן את האירוע. למה? כי כהנים שייכים בסוף, הכהנים הם כידוע, והמחק הם... מה? שלושה שלבים, בית דין שבעירו, שני תלמידי חכמים ללוות אותו בדרך, ובית דין הגדול שבירושלים, שגם מורכב מתלמידי חכמים, ולא מכהנים בהכרח.
כל זה בשלב המקדים.
בשלב המקדים, אני מדבר בינתיים רק על השלב המקדים. אז אני רוצה לומר, ההכנסה למערכת המשפט היא גם מצננת קצת את האירוע. זאת אומרת, בסוף, מה הסכנה של פרשיית הסוטה? אדם מקנה לאשתו רותח, הולך אל הכהן, גם הכהן רותח. ועמך כמריבי כהן. כהנים הם רגזנים כידוע. נכון? לכן תקנו גט מקושר. שכהן יכול בחמת זעמו, חלילה לגרש את אשתו, ואז הוא לא יכול להחזיר אותה. מחילה מכל הכהנים פה נורד נווה מסתכל עליי, ואני מרגיש את הרב רם מסתכל עליי. אבל לא, זה דברים שהם בוודאי קשורים לשורש הגבוה של הכהונה, לשורש הקדושה שבכהנים. אבל כאילו באים חז"ל ומצננים את האירוע. אומרים, רגע, 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 לפני שאתה רץ למקדש, לפני שתפגוש את הכהן, לך לבית דין שבעירך, יחקרו, יבררו קצת, אולי כבר אז תחזרו הביתה. טוב, לא חזרתם, כך שני תלמידי חכמים ילוו אתכם בדרך וישמרו על האירוע, לא אירוע כזה של אש שמסכסכת. ואולי יבוא עליה בדרך, ואולי... שנייה, יש תלמידי חכמים שמנהלים את האירוע, וגם שהגעתם כבר למקדש, לא תפגשו ישר את הכהן. קודם כל, בית הדין הגדול. עכשיו אני מסכים עם הרב רם, שאחרי כל הצינון הזה, בסדר, בסוף, עברו את כל התהליך, עכשיו הם במקדש ובכהונה.
זה קדושת הכהונה.
מדהים, 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 מדהים. רק, כן, גם הדמויות הקנאיות במקרא הן הרבה דמויות כהניות. פנחס, בן אלעזר בן אהרון הכהן, שיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי. זה לא שתכונת הקנאה הזאת של הכהנים היא תכונה שלילית, היא תכונה שמגיעה מעוצם האהבה שלהם. כמו שראינו שיש קשר בין קנאה לאהבה. היא מגיעה מעוצם האהבה שלהם, אבל היא גם מסוכנת. היא תנועה של אש. באים חז"ל ומכניסים קצת מים לסיפור, ומאזנים אותו, ומדייקים אותו, כדי שהוא יגיע למקדש בצורה מבוררת יותר. רק תציע בקול.
אני רוצה להגיד שאולי בעצם בית דין מכניסים את עצמם שהבירור אל מול הכהן זה בירור מאוד מאוד קשה. ברור שיש פה התפתחות שיכולה להגיד את מקדם במקרה אחר, אבל זה גם ברור שהצד השני שלו זה מוות. זאת אומרת, בית דין שעובד אחת לשבעים שנה נקראת חבלנית. לא רוצים להגיע למצב שנשים עכשיו הולכות לימוד כל ימין והשמאל, חז"ל מעדיפים את האופציה בגירושים. לכן הם הכניסו את עצמם באמצע, ולכן גם הם יתנו לה הרבה יותר הזדמנויות להודות. באמת הם יאיימו עליה, כי הם תמיד ינסו לעצור את התהליך ותיפרדו.
אני מזדהה. בואו
נגיע למקום של הגבורות השש, אולי הוא חזק יותר.
כן, אני מזדהה, אני לא חושב שאתה מצא כיוון שהוא אחר, הוא פיתוח של הכיוון שאני מדבר עליו, אני פשוט הוספתי את המרכיב של האש והמים, ואתה אומר, האש הזאת היא אש שורפת ומחלה, ויש בסופה מוות, ובאים חז"ל ומייצרים תחנות יציאה, וזה ההבדל השני שאני רוצה לעמוד עליו, שבאמת גם לא מופיע במקרא, שחז"ל מוסיפים את תחנות היציאה ואת האיום, זה לא מופיע איום במקרא, וחז"ל מוסיפים אותו, ובמשנה זה נראה שבאמת לא רוצים בכלל שהאישה תשתה. יפה, יפה, נכון, נכון. כי אם עברת את המסנן של בית דין שבעירך ובית דין הגדול שבירושלים ועדיין יש קינה, אז על רגליים לדבר מתחזקות. וכבר התהליך הופך להיות תהליך שהוא בדיקה, אבל הוא כבר, אפשר כבר להכניס שם ניבול וכן הלאה.
אם זה המצב, הייתי בא ואומר, הייתי מצפה מחזל לדחוף את האישה, בואו שתהיה להעלה בעירה, שכולם יראו שהיא קוצצה ושלא יהיה פה סבור. כאילו הייתי מצפה שלא יודעים שפתח עשי רק לבדוק, אם לא יכול לדון אותה, אז בעצם הוא מסכן.
כן, לא סותר, נכון, לא סותר, בסוף לא רוצים. כן, לא רוצים שהיא תמות, אבל כן, אם היא הגיעה למצב של שתייה, היא כבר, מה ששוביה מעיר, ושעוד אבל, שתכף אני אדבר עליו, שבסוף, במשנה, זה כבר להשקוט מישהי שהיא כבר די, היא כבר די אשמה, כן? כבר לפני שמשקים אותה, כבר עושים מהתהליכי הנישה, ומידה כנגד מידה, מה אתה עושה למידה כנגד מידה? היא עוד לא ברור שיש מידה בכלל, מה אתה עושה למידה כנגד מידה? אז אולי קשור להבדל הזה, שאתה מכניס את בית הדין, אתה גם גורם לשתייה להגיע במצבים יותר חריפים. אז אני רק אגיד שבאמת חז"ל מוסיפים תחנת יציאה ואיום, זה נראה בכלל שלא רוצים שהיא תשתה, ורק אם הוא אומר את תאורה, אני ממשיכים בתהליך, ולמעשה זה תהליך שאני קצת יחרוג מהסדר השיעור, אני אגיד שזה תהליך שבקצה שלו יוצא ששתיית סוטה היא אירוע רצוני בלבד, בלבד, בלבד. זאת אומרת, הייתי אומר ככה, הוא לא מבוסס על רצון חופשי, יש בו אינטרסים. אישה לפעמים תרצה לשתות כדי לא להפסיד את כתובתה, אבל תמיד יש לה את האפשרות לצאת מזה, חוץ אולי ממצב שבו נמחקה המגילה לפי פרטי הדין השונים, ואז יש את התיאורים שפותחים את פיה ומשקים אותה וזה, אבל בעיקרון, בסדר? זה לא תהליך שמגיע בחז"ל, בכפייה, אולי במקרא כן, לא חותם על זה, אבל אולי במקרא, אישה שנסתרה ועדן בא, אז לוקחים אותה ומשקים אותה, זה לא... כן. אז לכן אני אומר, בחז"ל, כן. כן, כן, זה מה שאני מציע.
חז"ל זה רצוני, וגם זה רצוני.
כן, כן, נכון. טוב, זה שני הבדלים ראשונים. הבדל שלישי זה הפריעה. בקצרה אני אגיד שגם כאן אנחנו נכנסים כבר קצת לסדר הדברים. במשנה, הפריעה היא הדבר הראשון שקורה. תקנו אותי אם אני טועה, תהיו, אני לא על המקורות, תהיו אתם על המקורות, על הטבלה. אבל במשנה, ברגע שהיא נעמדת לפני השם, דבר ראשון, יש פריעה, והיא גם, זה לא רק פריעה, היא מתוארת בעריכות, על פני שלוש משניות, ולמעשה היא מוצגת כבר כחלק מהעונש. אני אגיד את זה גם שנייה ספרותית. אם אתה מסיים את פרק א', זה כל מה שיש. זאת אומרת, הפריעה לא מוצגת כחלק מתהליך מבחינה ספרותית, כי היא חותמת את פרק א', הניבול והפריעה. מה יש בסוף פרק א', משניות אגדתיות שמלמדות אותך על מידה כנגד מידה, כמה חמור מה שהיא עשתה ואיך מתייחסים אליה באופן חמור בחזרה. בסדר? אבל המשנה מתייחסת לפריעה בהרחבה, מוסיפה לניבול שלא מופיע במקרא של קריאת הבגדים, חבל מצרי, הסרת התכשיטים והבגדים היפים, ציבוריות של האקט הזה שלא מופיע במקרא, ונבשרו כל הנשים, כן? ולא תעשנה כזימתכנה. שנייה, אני אומר, אז...
מה ההבדל מקריאת הראש לשאר הדברים?
לא, אני רק אומר שזה לא מופיע, אני מציין עובדה, זה לא מופיע במקרא. אני...
למה קריאת הראש היא מוצאת במקרא? מה ההבדל בקריאת הראש לשאר הדברים?
אני טענתי שקריאת הראש בפשט המקרא היא לא ניבול. היא לא ניבול, מטרתה לא לבזות ולנבל. יש בה אולי סייד אפקט של ניבול. אני אמרתי שאישה שראשה קלוע זה אישה שהיא נמצאת בברית ובקשר. האישה הזאת, אנחנו לא יודעים אם היא ברית או בקשר, אז אנחנו מחזירים אותה למצבה הראשוני, שהוא מצב כמו של אישה, כמו של חווה לפני שנבנתה ונהייתה ראויה לחיים עם האדם. זה מה שאני מציע. דרשני, אבל...
שביעת הראש היא באה ואומרת, יש פה גם בפנים. בעצם העובדה שיש כינות וסתירה, יש גם בפנים. גם אם היא לא נטמעה, יש גם בפנים, ולכן אין את שאר הדברים. זה לא סתם עונש, זה תיאור מצב, שעוררת ראשה, שאין פה פנים. יש פה עורף, זה סוד הפריעה, כמו שאנחנו ראינו,
בחטא
רגל,
כי כבר
הוא
ארוכי,
זה לא ארון.
נכון. שגם בחטא רגל יש תהליך של השקייה פשוטה.
יש עורף, אין פנים, אין תכשיטים, אין, לכן לא עורף.
הם מקבל ב-100%, רק יגיד דברים שכבר אמרתי בעבר, שמי שיקח, זה לא שורש בעברית, אבל זה כן עובד, שהפי רש, האותיות פי רש, כל עוד שתוסיף להם מבטא את אותה תנועה של, של פריצה ופרימה, אני משתמש במילים כאלה, כן? פרם, פרץ, פרס, פרט, פרז, כל עוד שתוסיף כמעט פרק, כל עוד שתוסיף בסוף הפי רש, זה אותיות של משהו שהוא אחד, והוא מתפזר ומתפרץ, ופרימה של המציאות, ולכן ככה אני גם רואה את הפרה, את פרה, את ראש האישה, תבדקו את זה, עכשיו כולם מעבירים את כל האלף בית, זה מסתדר, וכמעט, לא אולי בכל האותיות, אבל כמעט בכולם, ואם למי יש קושייה שיקשה, אני אגיד לו, כן, מישהו פעם הקשה עליי, אבל בזוג הפרט, אז הפרט זה האחד, כן, בסדר, כי זה פרט, זה אחד, כאילו זה לא, זה לא הרבה, זה פירוט, כן, לפרט, זה בדיוק מתאים, זה לקחת את האשכול ענבים ולפרוט אותו לענבים בודדים. על כל פונים, זה בנוגע לפריאת ראש האישה, המשנה, אתם מבינים מה אני אומר? היא גם מרחיבה את זה לניבול, היא גם שמה את זה כאירוע ראשון שקורה במקדש, והיא גם שמה את זה כאירוע בפני עצמו שספרותית חותמת פרק א', וכאילו, אם אתה לומד פרק יומי במשנה, עצרת בתחושה שהאישה הזאת כבר אשמה, עושים לה מידה כנגד מידה וכבר מקבלת את עונשה בתהליך הניבול, מה שאין כן במקרא, והוספתי עוד הבדל שזה הציבוריות של התהליך, שהוא גם סוג של איזה מידה כנגד מידה ועונש ציבורי, ולא כמו שקורה במקרא, שזה מתרחש לפני השם. אפילו יש מקורות שמהם אולי ייראה, שיש בחזל גם דעות, בניגוד למשנה, שדווקא מקפידים שאף אחד לא יראה את זה, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, כאילו זה בינה לבין השם, שלא יהיה חציצה, זה לא קורה עכשיו מול כל העולם, זה מורכב קצת, אבל זה אני אגיע לזה בהמשך. אני רוצה לרוץ קצת, תשמור את השאלה, ואני אתן זמן בהמשך. הלאה, נושא, הבדל רביעי בין המקרא למשנה זה המים והאפר, זה באמת כבר הבדל סדר בולט, אתם יכולים לראות בדף העזר שלכם, שבמקרא זה מה שקורה לפני השם הדבר הראשון, בסדר? וכמו שהצעתי כחלק מאיזשהו מפגש מחודש עם יסודות הקיום, האפר והמים, ואילו במשנה זה קורה אחרי הפריאה, וזה כאילו קורה כבר בפרק ב', נכון? של המשנה, תקנו אותי אם אני טועה, זה קורה כבר בפרק ב' של המשנה, וכאילו קודם כל הפריאה הייתה כאירוע בפני עצמו, ורק אחר כך יתחיל האפר והמים. הלאה, הבדל חמישי בין המקרא למשנה, זה המקום של השבועה. השבועה במקרא היא מאוד מרכזית. אני חושב שאם תבדקו על מה יש הכי הרבה פסוקים בפרשייה, זה השבועה. מכל התהליכים ומכל הדברים יש המון המון עיסוק בשבועה, וכמובן שבמקרא גם, מה קודם למה, השבועה או הכתיבה, בודק את ההרענות שלכם, השבועה. זה גם חייב להיות ככה. כי אתה משביע, ואז אתה כותב את העלות, את מה שהשבעת, אתה כותב. זה התהליך במקרא. במשנה, קודם כל השבועה, אין בה הרבה עיסוק, כמעט לא מוזכרת, ונראה, אפשר לקרוא אחרת, אבל נראה גם שהיא באה בהיפוך סדר. בסדר? היא באה, נכון, היא באה אחרי הכתיבה והמחיקה. בסדר? וזה, בירושלים מסבירים שזה מתוך רצון לחבר את השבועה להשקיה. בסדר? אבל יוצא שאתה הופך את הסדר. אתה קודם כל כותב, אחרי זה משביע, ואחרי זה משקה. ואפשר לומר שבהקשר הזה השבועה היא כבר לא המרכז. במקרא השבועה היא המרכז, היא זו שנכתבת והיא זו שמושקת. ואילו במשנה, הכתיבה והמחיקה היא אולי האירוע המרכזי, ואחר כך יש שבועה שהוא כבר חלק מההשקיה, מצמידים אותה להשקיה, בסדר? בשביל שהיא תהיה קרובה אליה, אבל הכתיבה במשנה מקבלת מקום יותר מרכזי מאשר כתיבה במקרא. אני מציע, יש איזה היפוך של עיקר ותפל בין השבועה לבין הכתיבה. גם אם הפרשנות שלי נכונה וגם אם לא, העובדות ודאי נכונות, שיש היפוך סדר והיפוך דומיננטיות. מה? רגע, זה עוד לא הגעתי, אני עוד בשלב של הטקסטים, נכון? חילקתי את זה לארבעה שלבים, אני עוד בשלב של הטקסטים, שבועה וכתיבה. זה השלב הרביעי, שלב המנחה וההשקיה, אז שם באמת יש מחלוקת תנאים שממשיכה את המתח במקרא. אני דווקא למחלוקת הזאת, למרות שהיא המקור הכי מרכזי והכי משמעותי, לא רוצה כרגע להתייחס, מחלוקת רבי שמעון והחכמים, מה קודם למה, למעשה זה סתירה בתוך הפסוקים עצמם, או מתח בתוך הפסוקים עצמם, אולי קשור לשתי הקריאות של פרשת סוטה שאנחנו הולכים איתם, עוד משחר הלימוד מהמבוא, קריאה של סוטה ודאי וקריאה של סוטה ספק, שהתאחדו יחד כשתי בחינות בתוך הפרשה ומייצרות כפל, ונחלקים רבי שמעון והחכמים, כיצד לקרוא, אם לקרוא את זה אחר ישקיע אישה את המים, שזה הכי הגיוני, יש פה תיאור כרונולוגי, שקודם כל מקריבים את מנחתה, ואחר ישקיע אישה את המים, או לקרוא כמו שנראה מלפני כן, שקודם כל משקה, כרגע אני לא רוצה להיכנס לזה, והבדל שביעי, הבדל שביעי זה ביחס לתוצאות. אני חושב שיש גם הבדל בתיאור בין המקרא למשנה, ביחס למה קורה אחרי שהאישה שותה. כי אני אגיד את זה ציורי, המשנה מוסיפה המון פרטים שלא מופיעים במקרא, נכון? כאילו במקרא יש ירך ובטן, זה כל מה שקורה. ותת השמת, ירחך צבא ובנך נופלת, ירחך נופלת ובנך צבא, ומה יש במשנה? מוסיפים לזה מלא דברים, נכון? העיניים של המוריקות, מי רוצה לקרוא רגע? אני צריך את המקורות מולי. איפה זה בטבלה? לא הבאתי את זה? לא הבאתי את זה בטבלה. מה? זה כבר בפרק ג', נכון? שלא הייתה מספיקה...
אשתות עד שפניה מוריקות.
עד שפניה מוריקות ו...
ועיניה בולטות והיא מתמלאת גדין והם אומרים הוציאו.
עיניה בולטות, כן, אומרים הוציאו שלא תטמא העזרה. חתיכת דרמה שלא כל כך מופיעה במקרא. וזה הבדל אחד. הבדל שני זה שבמקרא אומרים לך גם מה קורה אם היא טהורה. שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך נקראו הפלישתים את עיניו. כאילו מה?
כשחזל מעבירים את זה, עכשיו אני לא בטוח שאין בחזל את מקרא התורה. אני חושב שזה מופיע בדעת תנא קמא עם הזכות. ויכול להיות שישנם שני שלבים. שלב אחד שישותה פני המוריקות, עיני הבולטות, מתמלאת דילים, ושלב שני הוא האחר. ובו יש את הזכות. לא בשלב
הזה. גם זכות זה לא ונקטע ונזרע זרע. זכות עולה.
אבל יכול להיות שהזכות מפצלת בין שני. מה שברור במשנה שהיא מעבירה את זה.
אגב, יפה מאוד, בעקבות דברי הרבנים, כן, שהמשנה העונש עולה למויכין, כן, לרבדים הגבוהים של האדם, אפשר לראות לאורך כל המשנה, וגם הגמרא, שמנתחות את חטא הניאוף והסטייה, כחטא שהשורשים שלו הם לא נמצאים, הם לא מתחילים מהבטן ומהירך. כן, של מתחילים מהגאווה, כי ביד אישה זונת כיכר לחם ואשת איש נפש שקרת הצוד, מי שיש לו גאווה, אז הוא חוטא באשת איש וכן הלאה. וכאילו, אז גם העונש הוא יהיה עונש שהוא לא הולך רק לאיברים בהם מחטא, אלא הולך לראש ומתחיל מהראש. בכל אופן זה חידוש של חז"ל על פני המקרא. חידוש נוסף שהרב ראם הזכיר זה הזכות שתולה לה, גם משהו שלא מופיע במקרא וגם נתון במחלוקת הנעים. וחידוש נוסף זה שיש... אין לא מוזכרת אפשרות של טהרה, זאת אומרת לא מוזכר מה קורה אם האישה שותה ומסתבר שהיא טהורה, זה לא מופיע במשניות בכל אופן, ובמקרא זה מופיע שיש סיכוי שהיא שותה והיא טהורה. וחידוש אחרון של חז"ל, והוא גם דרמטי ולא צריך להצניע אותו, זה שכשם שהמים בודקים אותה, כך המים גם בודקים אותו. אין רמז במקרא ובחז"ל, וזה אולי הייתי צריך לציין בהתחלה, שגם במשנה שמסיימת את פרק א' במידה כנגד מידה, היא עוברת מהר מאוד לדבר על גברים בעייתיים ולא על נשים בעייתיות. להפך, האישה שמוזכרת שם, אם אני לא טועה, זה אישה צדקת, זה בטובה, זה מרים, תצב אחותו מרחוק. מה? ותמר, זאת אומרת, ודווקא הדמויות הגבריות הופכות לבעייתיות, ואני כן רואה את זה חד משמעית כחלק מאיזשהו תהליך שקורה בחז"ל, שלוקחים את פרשיית הסוטה ומציגים את המקום של התארת הגברים כתנאי לפרשיית הסוטה, עד כדי כך שבסוף המסכת אנחנו נגלה שכל המסכת הזאת לא רלוונטית, כי הגברים לא טהורים. לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה, ועל כלותיכם כי תנאפנה.
כל המדרשים הם על גברים.
לא ידעתי שהוא כתב, וגם אני מסכים, כן. יש לו חוברת כזאת, אבל רק לא מצאתי אותה. כן, אבל לטובה. הנשים מוזכרות לטובה והגברים לרעה, זה ממשיך גם בבבלי. זכות נשים צדקניות, נגלו ישראל ממצרים. מה היה הצדקניות שלהם? שהם היו נשים סוטות, כלומר, הם מופתות את בעליהם. כן, אפשר הרבה להעריך בזה, וזה נושא לשיעור במחשבת הסוגיה בפני עצמו. עד כאן הבדלים בין המקרא למשנה, שאלות? יופי. עכשיו, שלב שני, הבדלים בין המשנה לתוספתא. דברים שאיראני שוביה, ואחרי זה ככה העמקתי בדברים, ואני חושב שהם מצטרפים לכדי איזושהי תמונה. באופן כללי אמרתי שקשה לקבוע מסמרות ביחסי משנה ותוספתא, לעתים התוספתא היא מוסיפה, מפרשת, ולפעמים מציגה מהלך אחר, וזה נושא בפני עצמו על יחסי המשנה והתוספתא בכלל. אבל כאן אני חושב שכן ניתן לומר שיש מהלך בתוספתא שנותן דגשים אחרים לתהליך. ואני אעמוד על מספר הבדלים שמצטרפים מבחינתי לתמונה שלמה. ראשית, אם דיברנו במשנה על הכנסת בית הדין כגורם מרכזי ושני התלמידי חכמים כגורם מרכזי, בתוספתא זה לא מוזכר. זאת אומרת, שני תלמידי החכמים מוזכרים, אבל מוזכרים גם הדעות התנאים שחולקות על זה ואומרות שלא צריך אותם. והתוספתא אומרת במפורש שמהתורה והביא האיש את אשתו אל הכהן. היא נאמנה לפשט התורה, בסדר? ומביאה את דעות התנאים שסוברות שגם להלכה לא צריך שני תלמידי חכמים, כי הביא האיש את אשתו אל הכהן. גם בית הדין אני חושב לא מוזכר, לא בית הדין שבעירו ולא בית הדין הגדול שבירושלים. מוזכר בתוספתא, איפה?
אחרי העמדה לפני
השם. מה, איפה מוזכר?
אחרי שהוא עמד לפני השם, אני חושב שבית הדין אומרים לה, לגב אומרים לה, שהיא תאורה שתשתה.
אה, אוקיי. אז איפה זה קורה? אבל זה קורה כבר שהיא בשער ניקנור?
לא, כשהיא עומדת בעזרה אומרים לה.
אוקיי, אז אני מקבל. אני מקבל, אז גם בית הדין נמצאים, אבל הם לא נמצאים כאיזשהו שלושה שלבים מקדימים לפני שהיא מגיעה אל המקדש, אלא נמצאים כבר בתוך התהליך שהיא עומדת לפני השם. ו...
זה לא
קורה. כן, מספרת לנו רטרואקטיבית שזה כבר קרה, יכול להיות. וביחד לעמידת האישה בשער ניקנור, אני חושב שגם יש שלושה הבדלים משמעותיים. ראשית, קודם כל, מראש, איך שהיא נעמדת שם, נרמזת ומתבטאת גם האפשרות שהיא תאורה. מביאים שם את הפסוקים בספר מלכים, את אשר יחטא איש לרעהו, ואתה תשמע השמיים ועשית, ושפטת את עבדיך, להרשיע רשע לתת דרכו בראשו, ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקו. מה זה להרשיע רשע לתת דרכו בראשו? וצוותה בטנה ונפלה ערכה, ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקתו, ואם לא נטמעה האישה וטהורה, ונקטע ונזרע הזרע. אז תחשבו איזה מנגינה שונה זו, כן? שאם במשנה האישה עומדת בשער הניקנור, ומתחילים לנבל אותה ישר. בתוספתא, האישה עומדת בשער ניקנור ואומרים לה, תשמעי, בית המקדש בתפילת שלמה בספר מלכים מופיע כמקום שמרשיע את הרשע ומצדיק את הצדיק. אולי את רשע, אולי את צדיקה. זה אווירה שונה לחלוטין. שנית, גם בנוגע להעמדת האישה בשער ניקנור, יש דגש על זה שהיא עומדת מבפנים והכהן מבחוץ, כן? היא עומדת מבפנים והכהן מבחוץ, שנאמר, והעמיד הכהן את האישה לפני השם, ואין כהן לפני השם. אז אני לא יודע בדיוק איך לנתח את ההבדל הזה, אבל הוא בוודאי נותן מקום לעמידתה של האישה לפני השם, כאירוע שהוא נראה לא רק אירוע של הנישה, כן? אלא אירוע שמדגיש את היותה שלה בפנים ולפני השם. אני חושב שזה גם מחלוקת מבחינת איפה למעשה היא עומדת, אבל לא ניכנס לזה. שלישית, הבדל שלישי בשלב הזה בין התוספתא למשנה, יש גם איום שהיא כן תשתה, מה שלא מופיע במשנה בכלל. במשנה איימו עליה, אל תשתי, אל תשתי. לא מופיע איום שאם את יודעת שהתאורה כן תשתי. ובתוספתא זה מופיע, זה חידוש עצום של התוספתא, כדרך שמאיימים עליה שתחזור בה, כך מאיימים עליה שלא תחזור בה. אומר לביתי, אם ברור לך דבר שתאורת, אם די על בורייך, ושתי, שאין המים האלה לדומים אלה לסם יבש לגבי בשר חי, ואין מזיקו, וכשמוצא שם מכה מחלחל ויורד. את יודעת שהתאורה, תכנסי ותשתי. שונה מהמשנה שלא הופיע בה שום רמז, לתהליך חיובי של השתייה. כן, בבקשה.
בכל, בכל? במשנה כן יש רמז קטן, כתוב מאיימים עליה כדרך שמאיימים על ידי נפסות. ואין בסנל זה כתוב שעל ידי נפסות מאיימים לפני השם.
נכון, אבל אני לא חושב שזה רמז. עד רבה, כאילו אומרים כדרך שמאיימים על ידי נפשות, כמה חמור מה שהולך לקרות, לא על הצד השני. ולא יודע אם ראית שהבאתי מהתוספתא כפשוטה, אחרונים שעסקו במה שאתה אומר, אבל אני חושב יותר שהמשנה מדגישה את ידי נפשות במובן של הבעייתיות בלהרוג בן אדם. ולא התוספתא, בסדר? היא באמת מזכירה את ידי נפשות עם שני הצדדים, כן? זה חמור מאוד אם תהרגו אדם נקי לחינם, אבל זה חמור מאוד אם לא תבואו ותבררו את האמת. בסדר? וכאן באמת אומרת לה התוספתא, אם את יודעת שהתאורה, בואי ותתבררי, בואי ותתארי. וזה המקום היחיד, אני חושב, שיש מוטיבציה ופן חיובי בלשתות. אני אתן עוד שני מאפיינים שגם לדעתי מצטרפים למהלך הזה. האחד זה שאם ראיתם הכהנים בתוספתא מטילים גורלות מי יזכה, או אני לא רוצה, לא נכון לומר מי יזכה, אבל מי יעשה את עבודת הסוטה, והתוספתא מדגישה שאפילו כהן גדול הוא משתתף בגורל הזה ויכול לעלות בידו, ואפשר לראות את זה בתור, טוב, למה צריך גורל? כי אף אחד לא רוצה את העבודה הזאת, זה עבודה שיש בה מן הניבול, ומן הגועל, ומן הלכלוך, ומן הבעייתיות, ומפגש עם מקומות בעייתיים, אבל גם אפשר לראות את זה שהכנסת הגורלות מכניסת הכהן הגדול פנימה, וגורמת לזה להיות ממש עבודה.
גורלות הוא לפני השם.
או, אוקיי.
שני גורלות נמצאים במקדש. אחד ביום כיפורים, והשני בחלוקת הארץ, ושניהם נעשים בעזרה.
שזה עבודה. אז זה על פי לפלאים? כן, שזה ממש עבודת כהונה, זה לא פעולת ניבול, זה עבודה, עבודת כהונה, וזה מתחבר ללפני השם, שהאישה צריכה להיות לפני השם, כמעין עבודת קורבן.
יש הרבה דברים שגורל
הוא
למעלה
מטעם ודעת, קשור לקטע. ואני רוצה לחתום את הדברים, שמי שיסתכל בפרק א' של התוספתא, ויראה איך מסתיים פרק א', בוא נשווה. פרק א' של המשנה הסתיים בזה שהיא מנובלת, ויש לה מידה כנגד מידה. פרק א' של התוספתא מסתיים במחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא, מה זה מזכיר את אבון, שרבי טרפון אומר זה מזכיר את אבון, ורבי עקיבא אומר, מה הוא אומר, מי שיכול לקרוא את סוף התוספתא בכל? לא, תקרא את מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא שם. זו לטובה, שנאמר, ואם לא, נטמע אישה ותאוריי, ונקטע ונזרע דרך. ככה מסתיים פרק א' של התוספתא. בדברי רבי עקיבא, שאומר, גם המזכרת הזאת, זה לא שונה מכל הזיכרונות שבתורה שהם לטובה. גם זה זיכרון לטובה. יש פה זיכרון, יש פה פקידה, יש פה בדיקה, אבל זה זיכרון לטובה. אם לא נטמע אישה ונקטע ונזרע זרע, זה הסיום הזה של התוספתא, הוא בעיניי איזשהו מקי בפטיש, לראייה אחרת של התהליך, עם המשנה, הראייה של הראייה תטומאה, בסופו של חשבון. ואפשרות התארה היא חוץ למייסה, והתוספתא, המקום של התארה מקבל מקום מרכזי בהרבה, ואפשר אולי להתאים את הדבר גם עם הזכרה שפרשת הסוטה בתוספתא, היא כתובה על טבלה של זהב, יפה, מקושטת, והיא חלק מההדר של המקדש, ולא חלק כמו המראות הצובעות, שהן קשורות למקומות שהן בעתיים ושל עבירה, אבל הזהב שיש שם הוא התיקון של העבירה. הוא התיקון של העבירה ולא העבירה, ולכן אילני המלכה, ומאוד מסקרן אותי לדעת למה אילני המלכה החליטה, מה קרה לה בחייה שהחליטה דווקא לתרום טבלה של זהב לבית המקדש, שעליה כתוב את פרשת הסוטה, אבל זה מוזכר בתוספתא ולא מוזכר במשנה, וברור לי למה, המשנה לא יכלה לדבר על טבלה של זהב שממנה כותבים את פרשת הסוטה, כי אין שום היבט חגיגי או יפה או מפואר למקדש בפרשת הסוטה כפי שהיא מוצגת במשנה.
אני רוצה להוסיף את זה. לא, זה לא נכון. אין ספק שבתוספתא כל מה שאמרת נכון. אבל אין ספק שבתורה יש גם ונקטע ונזרע זרע.
נכון.
והשאלה למה זה נעלם במשנה כמעט בכלל. כלומר, אי אפשר להגיד, משנה תוספתא, מה? המשנה מחקה את התורה? אני חושב שבתהליך של חז"ל לצמצום ההשקיה, בתהליך של חז"ל, לבלימת הבעל המשוגע, האפיק שנוצר, שבאמת רוב מוחלט של הסוטות שנשקה אותן,
יוטמעות.
ולכן יש מגמה לא להשקות, אבל לא שאין את האופציה הזאת בתורה. גם במשנה יהיה, לא יכול להיות. מה שאתה אומר, על אלני המלכה זה ודאי דבר נכון. עכשיו, אני רוצה להוסיף. זה שיש את האופציה של הפיצוץ, זה נשמע מאוד טרגי, אבל לדעתי זה מאוד ליר. למה? כי כאשר חכמים יוצרים מציאות כה הזויה, עד כדי לא מציאותית בכלל, זה מעצים את תפיעת האמון באופן טוטלי. לכן נכון שהחכמים מצמצמים את הציר הזה, זה לא בגלל שהוא לא קיים הציר הזה, אלא הם רוצים להפקיע שאנחנו לא נגיע בכלל למציאות נורא.
כן, מסכים. אם אגב, כאילו...
שבתוספתא נשאר הרבה יותר רשימה מהפרופורציה של התורה.
כן, זה הניסוח, אני מקבל, כן. מי שהיה רוצה ללמוד את כל הזמן קיץ הזה כבריסקר, ולהגיד כבר בפרשייה יש שתי בחינות, יש בחינה שבה האישה היא טמאה, והשקיה היא עונש, והמנחה היא מנחת זיכרון, מנחת כלאות, מזכרת אבון. ויש בחינה בתורה שהיא באה לבדוק, ויכול להיות שהאישה גם תתאהר, וזה תהליך של קנאה של הבעל, שיכול להיות שיתברר לטובה. ושתי הבחינות הללו הולכות וחורזות הרבה מהמחלוקות, התנאים, האמוראים ואפילו הראשונים במסכת סוטה. ואולי הם גם חלק מהמחלוקת המשנה והתוספתא כביכול. מה יותר להדגיש? קריאת התומה וקריאת הטהרה. ברור שלשתיהם יש גם וגם. בסוף הפרשיות, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, הפרשיות בסוף מחוברות וצריכות לייצר הלכה אחת. אבל השאלה היא מה אתה מדגיש בסיפור יותר, איך אתה קורא את הסיפור הזה של הסוטה, כסיפור של ונבשרו כל הנשים ולא תעשינה כזה מתחנה, בוא נעניש, בוא נפתור את הבעיה הזאת של ממזרות בישראל שאי אפשר לגלות אותה, של זנות בישראל שאף אחד לא יודע עליה, או בוא נברר את הקנאה שמתעוררת בין איש לאשתו, באופן כזה שיכול גם לברר את זה לטהרה ולטובה ולנקטה ולנזרה הזרע. שתי הבחינות קיימות גם במשנה וגם בתוספת, אבל המשנה מדגישה את תהליך התאומה.
אבל צריך להדגיש שהתורה קוראת איזה מים קדושים ואחרי זה מים מרים מעוררים. ולדומה אני לא מסכים עם השם של הספר של האח שלי. זה מאוד יפה לעשות וימתקו המים. זה לא נכון. באישה שתמאה אין וימתקו המים. אין וימתקו המים. והתורה לא סתם קורא איזה מים קדושים, ואחרי זה מים מרים. וזה לא דומה לפרשת מרה. כי מי שתמאה זה מעובד לא יוכל לתקור. ואני חושב שראיית התורה, שהתומעה מחוץ לבית ספרנו, באופן טוטלי, נכון שהאפיק ונזרע זרע זה אפשרות של תיקון. זה לא אוזן אוזן. שהמשנה בחרה את האפיק הפיצוץ, עניינה היא ליצור שהוא לא יהיה מציאותי.
יכול להיות שהובאו בה המים המערערים למרים, בפשט הכוונה היא שהם מרירים לה בטעם, חוש הטעם של התואם מרירות, רק אם היא באמת חטא, אם היא לא חטא, זה מים מתוקים. כי זה בדיוק השאלה, שהתורה אומרת לך כל מיני דברים, ואתה מוחק את שם השם פנימה, זה מתוק או מר, תלוי מי אתה, אם אתה נגד זה, זה מר לך, אם אתה אוהב את זה, זה מתוק לך. מה? לא, לא, אני יודע, אז יש רמב"ן על זה, על הובאו בה המים המערערים למרים. הוא אמר, היה צריך להיכתב הפוך. היה צריך להיכתב הפוך.
אישה לא קוראים להם מים מרים.
כן, נכון.
יש לו, בישקה את האישה את המרים המעוררים, ואחרי זה בישקה את המים והייתה נטמעה.
לאחר השקיעה.
עכשיו נקראים מים.
כן, יפה. אפשר לדייק בבחינות שונות בתוך המים. אבל זה, אני מקווה שיהיה לימוד ספציפי אולי זה שבוע על המים. טוב, עד כאן, סיימנו את שני החלקים הראשונים של השיעור, יחסי מקרא משנה, יחסי משנה תוספתא. תראו, אין פה הלכה למעשה כל כך, אבל אני חושב שכן יש פה שתי תפיסות עקרוניות. לא, כרגע, אני לא חושב שלא משקיעים סוטות, לא מעמידים אותם בשער ניקנור, אבל...
הרב, בקשר לתולה
של
אלי,
נכון, כן. כן, רק לא במשנת סוטה. לא בתהליך הסיפורי הרציף שמתאר את טקס הסוטה. היא הנותנת, שהמשנה מכירה את הסיפור הזה, לא שמה אותו כאן בתהליך. אפילו למיטב זיכרוני, תקריא רגע את המשנה ביומה, אפי עשתה. ו? לא, מה עם הנברשת? ואיפה כתוב זה? בגמרא שדרך זה היו יהודים עם עיר המזרח, כאילו שזה היה מחזיר את האור? אז בכל מקרה ראיתי מישהו שמפרש שהאור היה חוזר לא מהנברשת, אלא מהטבלה של זהב. זה... היה עיר השחר של ירושלים. טוב.
קשר למים של האישה,
שלושה פירושים. איזה מים? מרים?
לא, המים של האישה, של
קופי. אוקיי.
שלושה
פירושים של מרזו.
שהאישה נבראה מן האדם, אחר שנקבל במים.
אוקיי.
לא הבנתי, האישה נבראה מן האדם, אחר שנקבל.
הוא היה אפר, ואז הוסיפו מים, הפכו אותו לעיסה. והיא נבראה אחרי זה, אז היא לא מהאפר, היא כבר מגיעה עם המים.
מן הארץ, והשקע את בני האדמה, ואז אפשר לעשות קו ביחד. אז חיברו אותו, לא אחרי זה מים.
פירוש שני? טוב, תשלח אחרי זה ב...
שיש, המים האלה זה בכלל, זה קוברי התח, כלומר, גם האינבק.
מה הכוונה?
בסופר.
אבל היא...
זה כמו ירושלים.
אבל אם האדם מהאפר, אז למה היא טיפה זכוכה?
לא, גם.
לא נולדה.
זה האפר זה לאן אתה עובד. זה בירושלים.
טוב. אתה אומר, זה לא האישה הראשונה, אבל אז מה, אז כמו שהוא נברא, אם הוא נברא מהאפר, אז היא צריכה להיברא ממשהו שהוא מקביל לאפר. זה שאם, כאילו הוא מדובר על אדם הראשון, וכשמדברים עליה, מדברים על כל הבני אדם עד סוף כל הדורות. אני אמצא פירוש משכנע, אל דאגה.
אני לא מבין, אבל אפר במים זה נכון. האדם נברא מן האדמה. האדמה וברחם הוא נמצא במים, ואדם יש לו שני דברים, יש ביד הנביאים אדמה ויש אדם אדמה, והאדם שנברא מן המים זה בגדר ביד הנביאים אדמה, ושם מלמדים אותו את כל התורה כולה, ואז לוקחים את אותם מים טהורים ושמים את האפר שזה שורש החיים, ושם באמת נבחן האפר, הוא שם את המים הרים, כל עולם החטא הוא בפרק שני, האדם שפרק א' לא חוטא. לכן זה אדם זה א' רבובטה. האדם שפרק ב' הוא האדם החוטא, שהוא נברא מן האדמה, שזה שורש אחר.
אנחנו נצטרך להיכנס יותר לעומק, בסדר? לעניין המים והאפר, האפר של אברהם אבינו, האפר של הנחש, ונחש אפר לחמו. בהגדה יש עוד המון על המים והאפר, אני לא בא למצות פה בשיעור את כל המשמעויות, באתי להציג תפיסת יסוד בשלב הזה, שהוא שלב החזרה ליסודות המציאות. הלאה, נושא שלישי, כפי סדר השיעור, זה שיטות הראשונים בעניין סדר תהליך השקעת הסוטה, וכאן מתגלה דבר שהוא מפתיע ביותר עבורי לפחות, תופעה שאני לא מכיר כמותה ואין שני לה, שברור שדיני המשנה משנים את סדר המקרא, עמדו על כך בעלי התוספות בתחילת פרק שני, ובתוספות הראשון שהבאתי בדף, שהם פשוט סוקרים את הסדר ומגיעים למסקנה, ולא ידענו למה שינה התנא הסדר. אבל ברור להם שהסדר משונה, והם עמדו על כך. וזה נקודה ראשונה, ועד כדי כך שבעלי התוספות תוהים איזה סדר הוא עיקר. כן? לא ידענו למה שינה התנא הסדר, ואם סדר התנא דווקא הוא סדר הפרשה. מי התכוון בדווקא? כי אחד מהם כנראה לא התכוון בדווקא, כי הוא שונה מהשני. ובשלב הבא, תוספות כבר הולכים צעד הלאה, בדף י' ז', הם פותחים כבר מערכה רחבה יותר, מתופעות אחרות במקרא, שהסדר בהם מעכב או לא מעכב, אם נאמר בהם חוקה ותורה, למעשה זה גם מחלוקת המוראים בירושלמי, ומדברי רבה אצלנו בבבלי, ומדברי אחד המוראים בירושלמי, נראה שוודאי הסדר מעכב. רבה תורח להדגיש שצריך קודם להשביע ואחר כך לכתוב, נכון? ראיתם את הגמרא בדף י' ז', קודם להשביע ואחר כך לכתוב, כמו המקרא, ואם כתב ואחר כך השביע, כמו שנראה מהמשנה, פסול. ומזה תוספות מגיעים למסקנה מרחיקת לכת, שסוטה היא באמת הסדר במעכב. אחרת מה רבה מתעקש? אחרת איך יש לפחות שיטה אחת בירושלמי, מחלוקת המוראים, אבל לפחות לאחד שיטה, הסדר מעכב. אז אם הסדר מעכב, איך חז"ל שינו אותו? איך חז"ל יצרו לעצמם סדר אחר? ועמדנו על שבעה הבדלים בין הסדר של המקרא לסדר של חז"ל. אם אני מבין את בעלי התוספות נכון, ותקנו אותי אם למדתם אחרת בכיתה, הם טוענים שהסדר מעכב, אבל הסדר של המקרא מעכב. בסדר? יוצא פה תופעה בלתי אפשרית להבנה. התורה סדרה את תהליך השקעת הסוטה. באו חז"ל ויצרו תהליך אחר, שונה, עם דגשים אחרים, עם סדרים אחרים. באים הראשונים ואומרים, סדר, אם חז"ל שינו, כנראה הם לא מתכוונים להגיד לנו משהו מהותי על הסדר. הם באים להגיד חידושי דינים, איך הדברים אמורים לקרות, אבל הם לא באים לסדר את הסדר. ולכן, הסדר של המקרא הוא הסדר המעכב. מי שהלך בעקבות בעלי התוספות זה ערוך השולחן, שערוך השולחן מסדר את דיני הסוטה, הוא חוזר לסדר המקרא, והוא מצהיר על כך במפורש. כן, כן. לא, אני הצעתי קודם מהלך על ההבדל בין המקרא למשנה. והרב גם הציע מהלך, למה המשנה סוטה מסדר המקרא. אבל החידוש והמפתיע פה זה שסדר הפרשה העיקר. כך הוא כותב ערוך השולחן, כתבו רבותינו בעלי התוספות שסדר הפרשה העיקר. ולפיכך נבהר בסייעת הדשמיא על סדר הפרשה. טוב, זה לא למעשה, ערוך השולחן לא מדבר על הלכות מעשיות שבימיו, אבל שהוא רוצה לסדר בספר שלו, ספר ההלכה שלו, דיני הסוטה, הוא מסדר אותם כסדר המקרא, כביכול אם יבנה בית המקדש מחר בבוקר או היום, ותבוא סוטה לבית המקדש, נצטרך לעשות לה כסדר הכתוב במקרא, ולא כסדר הכתוב במשנה. כן. לא, אז אני חושב, אני אגיד ככה, קודם כל מה שאמרתי הוא טיפונת מטה, זה לא שהראשונים לא מקבלים את חידושיהם של חז"ל, לדוגמה את זה שפריאה היא לא רק פריאת הראש אלא גם כניבול. בוודאי שהם מקבלים את זה, בסדר? את הסדר של חז"ל הם לא מקבלים, ולמה הם לא מקבלים? הם לא רואים בזה, כמו שאתה אומר, דרשת חז"ל על המקראות. אם זה דרשת חז"ל על המקראות, חייבים לקבל את זה. הם רואים בזה, הם אומרים שחז"ל בכלל לא התכוונו לסדר לך את הסדר. הם לא התכוונו. הם אמרו לך דינים כמו הערות על סדר המקרא. הם לא התכוונו לסדר את הסדר. הדברים קשים, אמרתי, זו תופעה מפתיעה, חידוש של בעיית תוספות, לא מצאתי ראשונים אחרים, אבל בריא לי שזה לא כל הראשונים הסכימו לכך. בסדר? אני בריא לי שאם הייתי עושה משאל בראשונים, היו כאלה שאומרים, אולי הרוב היו אומרים, סדר המקרא הוא המקרא, אבל כמו בכל דבר בהלכה, אנחנו פוסקים לפי חז"ל, בסדר? ולא לפי המקרא. אז זו תופעה, תופעה מפתיעה ומופלאה, שקורית גם בתוספות וגם ברוך השולחן. אולי אפילו זה קורה ברמב״ם, למעשה ברמב״ם נראה שקורה משהו עוד יותר קיצוני, למי שעסק וראה, בהתחלה שאתה פותח את הרמב״ם נראה שהוא לא קרא לא את המקרא ולא את המשנה. סדר בפני עצמו. מישהו רוצה לתת דוגמה, כי אני לא ישבתי חזק על הרמב״ם, אבל אולי כיתה שלמדה טוב את הרמב״ם, לתת דוגמה לאירוע שהרמב״ם משבץ לא במקומו, לא לפי המשנה ולא לפי המקרא.
הוא אומר שהשבועה...
בכל, בכל?
הוא אומר שהשבועה קורית לפני
שבכלל מתחילים. או, הדבר אולי הכי בולט, איך שהאישה מגיעה לשער ניקנור, אז במקרא פורעים את ראשה, מכינים את המים והאפר ועד פורעים את ראשה. במשנה קודם כל פורעים את ראשה ועד מכינים את המים ואת האפר. ברמב״ם הדבר הראשון שקורה זה שבועה. מה קרה פה, כן? מה? זהו, אז יש ניבול, נכון, אתה צודק. הניבול אצל הרמב״ם פשוט מחולק לשניים. אז החלק הראשון של הניבול כן קורה לפני זה. אבל בכל אופן, שבועה לא אמורה להיות שם. לא לפי המקרא ולא לפי המשנה. אז על פניו, אני לא הכנסתי את הרמב״ם לטבלה, כי קשה לתבלל אותו, בסדר? אבל על פניו נראה בהתחלה שהרמב״ם עושה כבשלו. אני חושב שאולי יש מי שאמר את זה, שהרמב״ם פשוט עושה מה שהוא רוצה. כאילו, המשנה למלך העיר על זה. הוא כתב, ואינך רואה כמה שינויים יש בדברי רבנו, בין מסדר הכתוב, בין מסדר המשנה. ואת מעני ממרן זל, איך לא נתעורר בזה? מרן זל הוא מתכוון, אני חושב, לכסף משנה. כן? של מרן, בעל הכסף משנה, רבי יוסף קארו. איך הוא לא כתב שהרמב״ם פה חגג בדינים ובסדר שלא מופיע בכלל לא במקרא ולא במשנה, וצריך עיון, ואין בתוספות יום טוב, ברש פרק ב', שמציע גם כן פתרון לדבר. אבל בכל אופן, על פניו, נראה שהרמב״ם ממש לא הולך כסדר. אז אפשר להגיד, הרמב״ם מבין שלא סדר המקרא מעכב ולא סדר המשנה מעכב, זה דבר קשה מאוד לומר, הרי בירושלמי... נכון. אז נכון, יש פה שני דברים שצריך להסביר. אחד, איך הוא עושה את זה, ואחד, למה הוא עושה את זה. אז לגבי האיך, אפשר להגיד שהרמב״ם תפס שהסדר לא מעכב, קשה לומר, רב הסובר שזה מעכב, בירושלמי מחלוקת המוראים האם זה מעכב. למה הרמב״ם פסק שזה לא מעכב? אבל נניח הוא פסק שלא מעכב הסדר, שואל הרב רהם, אז בסדר, למה הוא המציא סדר אחר? יש לך סדר של המקרא, יש לך סדר של המשנה, תצמד לאחד מהם. באמת, הראו לי תלמידי שיעור א', הרב רבינוביץ, ביד פשוטה, מראה שהרמב״ם פחות או יותר כן עוקב על סדר המקרא. פשוט הרמב״ם חילק בין עבודות לבין הכנות. בסדר? והכנות הוא לא חשב שהן צריכות להיות על סדר. כמו לדוגמה, להכניס את האפר למים, הוא לא תפס את זה כחלק מהסדר. אולי אפילו הניבול, הוא לא תפס אותו כחלק מהסדר. זה איזשהו הקדמות והכנות. מה שהרמב״ם ראה כאבני היסוד של הסדר, זה השבועה, הכתיבה והמחיקה, המנחה והשקיה, אני מדייק, ואותם באמת הרמב״ם עושה לפי סדר המקרא. באמת, זה עוקב על סדר המקרא. שבועה, כתיבה ומחיקה, מנחה והשקיה. כל השאר הרמב״ם סידר כרצונו, הוא אפילו לא בדיוק סידר, הוא
בין עושי. הירושלמי אומר, כל מקום שנאמר בפני השם זה שם המקרא. זה לא דרך עוסקים פה. מעמד כל כך עריף מול השם, שהשם הוא שחקן שנכנס למשחק. אז הייתי קוראים לזה מפתח, בסיסים השבועה. ולכן אומר הרמב״ם שבשער ניקנור...
הדבר הראשון שקורה זה שבועה.
את נכנסת למערכת שלפני השם, השבועה זה פקטור. הרמב״ם כותב בלכות... בלכות שבועות, שנשבע בשם, זה קידוש השם הגדול והנורא. אתה מכניס את השם לעולם של החיים, זה סוד השבועה. אתה מכניס את השם, לכן ברגע, אם היה שם שמיים נמצא אצלנו, היה נאמנות. למה היה נאמנות? כי אנחנו חושבים שהשם לא נמצא בזירה. מישהו היה מרגיש שהשם נמצא בזירה, אז כשאנחנו נכנסים לעולם של המקדש, אתה חייב להכניס אצל האדם את שם השם, וזה השבועה.
ושמו תשבע. אז אז רק, מה אתה מציע? השבועה והאיום הם כאילו מבחינת הרמב"ם הוא תחנת יציאה, זה מה שאתה אומר. אפשר לומר. אבל יש לי תשובה יותר פשוטה. באמת זה גם הסדר בתורה. קודם כל שבועה, אחרי זה כתיבה ומחיקה, אחרי זה מנחה והשקיה. וזה, אני לא יודע תשובה שלי, זה מה שהרב רבינוביץ מציע, נכון? מי שראה בפנים ביד פשוטה, אומר, הרמב"ם עקב על סדר המקרא, תשימו לב שזה פותר את הקושי ברמב"ם, איך הוא יצר לעצמו סדר יצירתי. מה זה לא פותר, או מה זה ממשיך בהקשר הזה את בעלי התוספות? שהוא לא כמו המשנה, כמו המקרא. אז זה תופעה שבעולם הראשונים חוזרים, מקבלים את חידושי המשנה על פרטי הדינים, בוודאי, אין חולק, אין פה קראות, אין פה קראות חלילה, שבא הרמב״ם ואומר, אני לא מעניין אותי מה שהמשנה חידשה, אני חוזר למקרא, או באים בעלי התוספות, לא משנה מה שהמשנה חידשה, אנחנו חוזרים למקרא. זה קראות וחלילה. בסדר? הם כן אומרים שהם מבינים שהמשנה לא סדרה את דבריה כסדר דווקאי. יכול להיות שהיא סיפרה סיפור ורצתה לספר אותו לפי הסדר הזה מסיבותי השאלה. אני הצעתי קודם סיבות. היא רצתה לספר קודם כל על הניבול, היא רצתה לסיים פרק עם ניבול. היא סיפרה על הדברים לפי הסדר שלה, רק אחר כך נכנס האפר והמים, כי עוד לפני שאני בודק כבר יש פה משהו בעייתי. אחלה, אבל זה לא מחייב. מה שמחייב בסוף זה סדר המקרא, וכך נראה גם מדברי הרמב״ם, ולמעשה לא מצאתי ראשון שאומר מפורשות שסדר המשנה הוא הסדר המחייב. לכאורה זה ה-common sense, זה הדבר הפשוט, אבל גם בעלי התוספות שעסקו בכך, גם ערוך השולחן, גם המשנה למלך על הרמב״ם, גם הרמב״ם עצמו, נראה שהסדר היותר מחייב הוא דווקא סדר המקרא. שאלות? כן. מה פתאום? זה מחלוקת תנאים במשנה, וזה מחלוקת פסוקים במקרא. הרמב"ם מכריע כחכמים. זה לא שהוא לא הולך כסדר המקרא. בסדר המקרא בעצמו יש שתי אפשרויות, אז למה אתה מכריע שהוא לא הולך כסדר המקרא? כן. לא, אני אגיד, שאלה יפה, הבנתי עכשיו מה אתה שואל, אבל אני אגיד שוב, במקום שבו התנאים התעקשו על הסדר, ברור שהרמב"ם מפסוק לפי הסדר שלהם. אם התנאים נחלקו חכמים ורבי שמעון, אתה רואה שזה חשוב להם, אז הוא יכריע בכללי ההלכה, הוא לא קראי, הוא יגיד, מחלוקת רבי שמעון וחכמים, הלכה כחכמים. הוא פשוט סובר שבמקומות שבהם לא התווכחו על הסדר, אלא תיארו את זה כרצף סיפורי, לוקח, הכהן, אז שם לא היה חשוב להם הסדר. בסדר? זה ההסבר של הרב רבינוביץ. אתה מקבל את התשובה שלי? אתה מבין מה אני אומר? כאילו, בכל מקום, גם במקום שבו רבה אומר שקודם משביע ואחר כך כותב, אז הרמב"ם מפסוק את זה, כי אם יש תורה שבעל פה שאמרה, חשוב לנו כאן הסדר, אז הרמב"ם ילך לפי התורה שבעל פה. נכון, אני יודע, אני אומר, זה לפי הפסוקים, אבל הרמב"ם מפסוק את זה, כי זה מה שהתורה שבעל פה אומרת. הצעתי את ההסבר, קודם כל הקושיה שלך על הרב רבינוביץ' ולא עליי, ביד פשוטה. שנית, אני אומר, ההסבר שלו נראה לי מתקבל על הדעת, ואני רק מדייק את ההסבר. האמירה היא לא שהרמב"ם התעלם מסדר חז"ל ופסק את סדר המקרא. הוא סבר שאין סדר בחז"ל, אלא במקום שבו הם אמרו לך במפורש, קודם זה, ואחר כך זה. אם הם אמרו לך, אם הם רק תיארו את זה סיפורית, אם זה מופיע קודם בסיפור, אין מוקדם ומאוחר בסיפור. אם הם אמרו לך, תעשה קודם את זה ואחר כך את זה, זה בדווקא. זה מקרה שהוא גם מתאים לתורה פשוט, לכן קודם שבועה ואחרי זה כתיב. כן. מקסים. אז אתה מציע הסבר בעקבות מה שאמר הרב רים בתחילת השיעור, שבעצם מה שיוצא, שאנחנו מסתכלים על איך השתלשלה התורה שבעל פה, קורה דבר פלא. וכל מה שקשור לשלבים של טרום הגעל המקדש, כינוי, סתירה, טומאה, התורה שבעל פה שינתה לחלוטין את המציאות ויצרה מערכת הלכות עם עדים וכינוי וסתירה. ברגע שאתה מגיע למקדש, אז כבר התורה שבכתב פתאום נהיית קצת יותר דומיננטית, ויש יותר מקום לתהליך ההשקעה כמו שהוא מתואר בפשט התורה שבכתב, לפחות מבחינת הסדר שלו. הלאה, עד כאן חלק ראשון של השיעור. חלק שני, קריאות פנימיות בפרשת הסוטה. אני אקצר, אל תדאגו. אז ראינו שבמשנה הקריאה הבולטת היא קריאה של ניבול. ונבשרו כל אנשים ולא תעשינה כזה מתחנה. ו... מה?
זה הופיע גם
הפסוקים בהקשר של שמה? לעלה ולשבועה. זאת אומרת שזה משהו שעובר אחרי זה בעם, כאיזושהי שבועה שבה נשבעים, שלא תהיה כמו האישה הזאת. כן, מסכים. אז יש ניבול ויש ניבול לעיני כולם, ואני כבר הערתי ואני חוזר ומאיר שאם אנחנו מסתכלים על סיפור העל של המשנה, בולטת שם גם העברת האחריות לגברים, עד כדי ביטול המים בגלל חוסר הנאמנות של הגברים, אילו אסקוד על בנותיכם כי תזננה ועל קלותיכם כי תנאפנה, כי הם עם הזונות ייפרדו ועם הקדשות יזבחו ועם לא יבין ילוות. אתם עם של, שלא שומר על הברית, כמו שיגיד הזוהר, שעל ה... איזה איש כתוב איש איש כי תסתה אשתו מעלה בו מעל? איש שעליו אפשר להגיד שתי מים מבוריך ונוזלים מתוך בעריך. איש שנאמן, איש שהוא לא נאמן, אז אי אפשר בכלל לקרוא עליו את פרשת הסוטה. ובתוספת ראינו קריאה שהיא יותר מכוונת לכיוון התארה ופחות לכיוון הניבול. אבל זה שתי קריאות במשנה. ובתוספת מה שאני רוצה לטעון, שבספרות ההגדה אפשר לראות פנים נוספות. בספרות ההגדה והפנימיות, פנים, אני אגיד מראש, אולי שונות ורקות יותר בכלל של כל התהליך הזה של השקעת הסוטה. ואני רוצה שנייה לחדד את הדברים, ובאמת התלבטתי אם להגיד את הדברים, כי בשיפולי גלימתו של הרמב"ן, קדוש ישראל, שמבחינתי הוא תמיד גם בנגלה וגם בנסתר, גם בתורה וגם בתלמוד, הוא כאילו, לא נותנים ציונים לראשונים, אבל באמת מלאך שבראשונים. אבל הרמב"ן ששאל את עצמו למה נעשה נס בפרשת הסוטה, והתורה שלא סומכת בכל מעשה על הנס, כאן סומכת על הנס, מה הייתה התשובה שלו? מה הייתה התשובה של הרמב"ן? למה התורה כאן מכניסה פה נס? מה שאין כן בשאר כל התורה. מישהו רוצה לקרוא מהרמב"ן? בפרשת השבוע שלנו? לא זוכר באיזה פסוק זה, אבל חפשו, כי התורה לא תסמוך בכל מעשה על הנס.
והנה
אין
בכל משפטי
התורה דבר
תלוי בנס,
ולא תהיה
עניין הזה.
ולמה?
שרופא לבנס כבוע שיוצא בישראל ביותם רובם עושים את כמו של מקום.
ולמה? בכל
בכל? ויסר אנשים שלא תעשינה
כזימת יתר רעבים ולנקות
ישראל
מן הממזרות, שיהיו ראויים להשרות שכינה. בשביל מה הקב"ה נס? לנקות את ישראל מהממזרות, לייסר את אנשים שלא תעשינה כזימתכנה, ולעשות את עם ישראל ראוי להשרת שכינה. אני רוצה להגיד שבספרות ההגדה של חז"ל זו לא המטרה של הנס. זו לא המטרה של הנס. מה המטרה של הנס בספרות ההגדה של חז"ל, כפי שנשנה בתלמוד בהמון מקומות? לעשות שלום איש לאשתו. זה משהו אחר. לא אומר שזה סתירה חזיתית, בסדר? אבל חז"ל בספרות ההגדה שלהם אומרים, תהליך ההשקיה לא נועד לבאר ממזרות מישראל, או לא זו מטרתו העיקרית והבלעדית. הוא לא נועד להוסיף טהרה בישראל, או לפחות לא זו מטרתו הבלעדית והעיקרית. הוא נועד לעשות שלום איש לאשתו, מתוך קלקול שלום בית שנוצר ביניהם. צריך להכניס אותו לא בדיני טהרת המשפחה, אלא בדיני שלום בית, בסדר? לא בדיני גילוי עריות, אלא בדיני נר שבת. שם צריך להכניס את השיפור של פרשת סוטה, כי הוא בא לעשות שלום בין איש לאשתו. כן. אמרתי בספרות ההגדה של חז"ל, דייקתי בדבריי, אני מסכים שבמשנה... מה? אני חושב שאפשר
להרחיק את המושג שלום בין איש לאשתו. הרי לכאורה, אם היא נקטה נזרע הזרע, סוף לי ריחה שלום מנשתו. אם היא מתפוצצת, זה לא. ואני טוען שגם מתפוצצת, זה לעשות שלום מנשתו. למה? לא בזוג הספציפי הזה. זה שתביעת התורה היא טוטלית לאמון, זה יוצר במרחב שלום מנשתו לאשתו. לא צריך לצמצם את זה, אז אנחנו קודם במצוקה. לא, צריך לקרוא את הפרשה בצורה דואלית. לא צריך לכתוב אם תקוע מים. להפך, זה שהתורה אומרת זה לא בבית ספרנו, זה השלום בין איש לאשתו. חברה שאין בה אמון, חברה בוגדת, לא יהיה שלום בין איש לאשתו.
אפשר להגיד שזה שלום ולא להתראות. לא, אני מסכים עם הרב.
אני לא יודע מה את אומרת, אבל זה נראה לי חייבים להגיד, אחרת אני מרגיש שאני איזה אפולוגטי, לא נוח לי מהפרשה בתורה, ואני מ...
אבל חז"ל עשו את זה, חז"ל אמרו שזה בא לעשות שלום בין איש לאשתו, זה לא אפולוגטיקה.
כן, לא התקנה את אפולוגטיה, אבל שלום בין איש לאשתו זה נקטע נזרע זרע, אבל יש גם את הצד השני. אז אני לא צריך לבוא...
לא, אני מסכים, נכון.
ההסבר הזה הוא מאפשר...
הוא מחולל ברור.
להעצים את שני הדברים...
העובדה שבקצה, העובדה שבקצה יש מוות היא גם כן חלק מהשלום. אבק המוות אהבה, יש מוות בקצה וזה גם כן חלק מהשלום. אני מקבל לחלוטין. קבל לחלוטין וזה מחדד את הדברים. אז בקצרה, יש מדרש מפורסם בירושלמי, כמה...
שום קיטל, זה אהבת כלות הנפש.
עוד פעם?
והרמשיך אומר, למה לא שום קיטל? זה בגדי מתים בחתונה.
אז זה כמה ותאהבת. אהבת
כלות הנפש.
אצלנו לא נהגו, אבל... טוב, לא.
לא נהגו, כולם לא נהגו.
כן, אני, כמעט כל מי שאני מחתן לובש כיתר, אבל, אבל אני לא. טוב, אני רק אגיד עד... מה? בסדר, ברוך השם.
שימון אמר שהקידושים מתחדשים בכל יום.
אתה צריך ללבוש כיתל כל יום. אז בקצרה אני רק אגיד, אני יודע שבכיתה של הרב תומר למדו את הסיפור, אולי בעוד כיתות, וגם אני לימדתי בחלק במחשבת הסוגיה, ויש סיפור בהקשר הזה שמופיע בירושלמי על סוגייתנו, על ההשבעה שמשביעים אותה בתוספת, תסתכלו ביחד איתי, פרק א' הלכה ד' ואומר לה ביתי, אם תאורת, דברי לך שהתאורה, אם די על בורייך, שאין המים האלה דומים אלה לסם יבש, שהוא נתון לגבי בשר חי ואינו מזיקו, מצא שמכה, התחיל מחלחל ויורד. אם את בטוחה שאין לך מכה, אם את בטוחה שלא חטאת, בואי ותיבדקי. מביא על זה ירושלמי סיפור, רבי זוודיה חתני דרבי לוי. רבי זוודיה החתן של רבי לוי, אבא משתה ידן עובדה, היה מספר את הסיפור הבא. פעם שמעתי מישהו שואל, למה דווקא הוא היה רגיל לספר את הסיפור הזה, ואומרים שהוא חתן של מישהו, כלומר הוא נשוי לבת שלו, כאילו, לא יודע. והוא מספר את הסיפור הבא נקודותיים. רבי מאיר היה רגיל לדרוש בבית כנסת של חמת בכל ליל שבת. הייתה שם אישה אחת רגילה ללמוד ולשמוע את קולו. יום אחד העריך בדרשתו, חזרה, הלכה ובאה להיכנס לביתה, וראתה את הנר כבה. בסדר? הסמליות פה בולטת. ליל שבת, נר שבת, למה מדליקים אותו? שום שום שלום בית, שלום בין איש לאשתו. והוא, יש פה איזה היפוך מוזר שהוא יושב בבית, הגבר, ומחכה לה, והיא מגיעה ורואה שהנר כבר כבה. אומר לבעלה, איפה היית? אמרה לו, שמעתי את כל הדרשן. גם ראיתי שדייקו פה, אפשר לקרוא את זה, שמעתי את כל הדרשה, אבל אפשר לקרוא, שמעתי את כל הדרשן, מה שמעורר עוד יותר את קינתו וחמתו של הבעל. אמר לה, מכך וכך, לשון שבועה, דלת היית אתה, שאין אותה אישה באה לכאן, לבית, עד שהיא הולכת ויורקת בתוך פניו של הדרשן. קנאה, קנאה אין סוטה, אי אפשר להשקות, אבל יש פה קנאה חמורה, והוא מנסה לעשות לה איזה בדיקה, במה היא דומה כאילו לסוטה? היא דומה בזה שנדרש, כאילו בואי תעשי מעשה מאוד רחוק ומאוד קשה כדי להוכיח את נאמנותך. הדמיון לסוטה, זה לא אני אומר, כאילו, הוא מופיע פה בתוך הסוגיה, ובסוף הסיפור זה מפורש. צפר רבי מאיר ברוך הקודש, ועשה את עצמו חושש בעיניו, אמר, כל אישה שיודעת ללחוש לעין, תבוא ותלחש. אמרו לשכנותיה, הנה, מסכנתנו, בואי, את יכולה להיכנס הביתה, תעשי את עצמך. לוחשת לו לעין, ואת יורקת בתוך עינו. זה חלק מהפרקטיקה של ללחוש לעין, שזה לפחות מקובל לעשות את זה כחלק מהאירוע. באה לפניו, שאל אותה, את חכמה ללחוש לעין? מרוב פחד אמרה לו, לא. לא יודעת לשקר, היא נבהלת. את יודעת ללחוש לעין? אומרת לו, לא. אמר לה, יורקים בפניו, בתוכו, 7 פעמים, והוא טוב לו. לאחר שירקה, אמר לה, לכי תגידי לבעלך, אתה אמרת לי לירוק פעם אחת, ואני ירקתי 7 פעמים. יש פה המון סמלים בסיפור, אני לא אכנס לכולם, וגם בחלק מהכיתות כבר למדו. אמרו לו תלמידיו, רבי, כך מבזים את התורה? מה זה הסיפור הזה? מה אתה מבזה ככה את כבודך ואת כבוד התורה? אילו אמרת לן, לא אבין על מייטל ומלכין לספסל ומרציין ומרציין לילית, אם היית אומר לנו, הם תופסים את הבן אדם הזה. ויכול להיות שבאמת מדובר על אדם כזה אלים, קנאי, כן? תופסים אותו, מכניסים לו מכות, והם מחזיר את אשתו הביתה. מה אתה מוכל ככה על כבודך? אמר להם, ולא יהיה כבוד מאיר ככבוד קונו. ומה עם שם הקודש שנכתב בקדושה, אמר כתוב שהיא מחיה על המים, בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו, כבוד מאיר לכל שכן, אני גם אמחל על כבודי כדי להטיל שלום בין איש לאשתו. אז מלבד שאנחנו רואים פה את המוטיב הבולט, שבחזל התהליך הוא תהליך של הטלת שלום בין איש לאשתו, לא באור ממזרות מישראל, זה לא המרכז, לא באור טומאה מישראל, אלא הטלת שלום בין איש לאשתו, בסדר? כאילו זה סיפור ב... ראינו את זה גם בסוגיות הלמדניות, עד כמה...
מה זה רבי מאיר? כתוב, גדול מחברי, וחזית אל רבי מאיר
מאחורי. נכון.
רבי מאיר מגלה דמות קונו שלא יחלה חבריו לראה בסוף דעתו. והוא בארץ מתנהג כמו הקדוש.
כן, אני חושב, יש בסיפור הזה עוד הרבה רמזים. זאת אומרת, גם מבחינה למדנית ראינו שהדינים שקובעים פה הם לא בהכרח דיני עריות ואיחוד וערווה דבר, הם דינים ייחודיים, לתהליכי שלום בין איש לאשתו, סביב הברית, סביב הערבה דבר, אבל תהליכי השלום בין איש לאשתו, הם במוקד התהליך, ומבחינת חז"ל, הם ליבת ותכלית ומטרת התהליך של השקיית הסוטה. ואני גם אולי מוסיף פה איזה קושייה, כאילו, לי רבי מאיר לא ענה על, על הקושייה ששואלים אותו התלמידים. כאילו, בסדר, אתה מוכל על כבודך. עדיין היה הרבה יותר יעיל לתפוס את הבן אדם ולהרביץ לו, ולחייב אותו להחזיר את אשתו, אז מה אם אתה מוכל על כבודך?
זה לא היה מביא שלום, אני זה אשתו.
או, למה זה לא היה מביא שלום?
יש מרביצים, אני מפגע את העם, אני לא מביא לו שלום.
אז אתה אומר דבר מדהים, שבאמת, אני חושב שהרבה לא קראו ככה את הסיפור מסיבה פשוטה, כי קוראים את הבעל, אומרים איזה בעל עלים זה. אנחנו מזדהים עם התלמידים שרוצים לדפוק לו מכות, ולא מזדהים עם רבי מאיר שאומר בוא נלך איתו, כי זה נראה כניעה לאלימות. אבל אולי מה שמבשר אומר, באמת נמצא שם בעומק הסיפור. רבי מאיר אומר, אני לא רק חס על כבודי, לא רק מוכל על כבודי, בזה שאני מוכל על כבודי, אני באמת מייצר תהליך שמביא ליותר שלום. כי קינת הבעל, שבמקרה הזה יכול להיות לא ברור אם רוח טומאה או רוח טהרה, הגיוני שיש בה רוח טומאה גם, ובכל זאת, אני מחולל פה תהליך שנותן לקינה הזאת איזשהו מקום. מה הבעל רצה? מה הבעל רצה? הוא רצה שעל הרגע הזה שבו הוא יושב ורואה את הנר כבה, ואשתו שומעת את הקול של הדרשן, ופגעה מבחינתו בברית ביניהם, בצדק או שלא בצדק, אבל פגעה, מבחינתו כיוונה, נתנה עיניה באחר. לא משנה שאחר הזה רבי מאיר, ולא משנה שזה בתורה, אבל מבחינתו היא פגעה בנאמנות הזאת. הוא רוצה... שמה? כן. התורה פה היא שמה מוות, או רבי מאיר בעצמו, כן. יש כאלה שקראו שרבי מאיר בעצמו הוא פה, הסיפור גם מציג אותו קצת, בסוף יורקים לו בפרצוף, כאילו בסוף הוא בעצמו היה צריך להיזהר, לא להאריך בדרשתו, על חשבון השלום בית של הציבור, כן? אבל בכל מקרה, אז מה שאומר מבשר, בסוף המחילה על הכבוד ותהליך השקעת הסוטה, מאפשרים בהקשר הזה תיקון, כי הקנאת הבעל, שיש לזה בסיס, במקרה הזה היא אולי לא מוצדקת, אבל יש לזה בסיס, היא מקבלת פתאום איזשהו מענה. ואז הקינה הופכת באמת לאהבה ומתקנת את המצב תיקון יותר עמוק מאשר מה שמציעים התלמידים, שזה לדפוק לו מכות. על כל פנים, סיפור הזה הוא אחד מסדרת סיפורי סוטה. יש הרבה סיפורי סוטה בחז"ל, אבל המשותף לכולם שהמוטיב שחוזר זה שמפני מה אמרה תורה שהשם ימחק על המים? כדי להטיל שלום בין אשתו, לא כדי לבאר ממזרות לישראל כפי שאמר הרמב"ן. אני אביא את הרמב"ן כדי לחדד את החידוש בעיניי שיש בדברי חז"ל. אני אסיים, אני רק אגיד שבאמת אפשר לקרוא אז באמת את פרשת סוטה כפרשת טהרה, אפשר לקרוא אותה כפרשת טומאה, זאת אומרת אפשר לקרוא אותה כפרשת עונש לטמאה, כפרשת טהרה הזאת שלא נטמאה, ואפשר לקרוא אותה כפרשת השבת שלום בין איש לאשתו. באמת הקריאה של הרב קוק שאיתה הולך הרב ראם מתחילת הזמן היא באמת קריאה מופלאה. אני בהתחלה חשבתי שזה דרשנות, אבל באמת הרב קוק אומר דבר מדהים, שהשקיית הסוטה עיקר יסודה זה לשקם את האמון שנפגם במציאות. והרב קוק אומר שמשהו מדהים בפסקה הזאת, שהאמון הזה הוא לא משתקם רק בין איש לאשתו. בסדר? פרשת הסוטה נועדה לשקם את מושג האמון. תסתכלו רגע בפסקה, ובאמת דבר אחרון שאני אראה לכם היום, תסתכלו רגע בפסקה של הרב קוק שמובאת בדף מקורות. יש לכם? הבאתי, נכון? מאורות ישראל ותחייתו. שהוא אומר שהאמון המשפחתי יסור ויעבור את כל גבוליו, וימצא את משקלו הנכון בכל הערכים היחוסיים. ימצא את מעמדו ישר בלתי מעול או בלתי מעוול, בין איש לאיש, בין שכיר לסוחרו, בין עובד לנותן עבודה, בין חכמי חידות לעמלי כפיים, כלומר אנשים מתוחכמים לאנשים פשוטים, בין עמים רבים, בין יושבי אקלימים שונים ומדינות שונות, בין התביעות הבשריות לתביעות הנשמתיות אשר לאדם. איזה אמירה, איזה אמירה. כאילו יש לנו חוסר אמון בין הנשמה לגוף שלנו. בין הציבור למנהיגים, נכון? בין האדם ובין כל היצור, אפילו בין האדם לחיות, בין חיי שעה לחיי עולם, בין הכל אל הכל. זאת אומרת, אומר הרב קוק, יש מחלה במציאות, מחלת חוסר אמון בסיסי. חוסר אמון בין כוחות שונים בתוך המציאות, חוסר אמון בין הגוף שלי לנפש שלי ולנשמה שלי, חוסר אמון ביני לבין הזולת, חוסר אמון לאומי, חוסר אמון בינלאומי, חוסר אמון אקולוגי. פרשת סוטה עניינה לחנך ולהסביר עד כמה יסוד האמון הוא היסוד הדרמטי. בתחילת הפסקה הוא אומר, זה אפילו יותר חשוב מהאהבה. כאילו, אהבה זה חשוב, אבל בתוך האהבה, תסתכל עמוק עמוק בתוך האהבה, מה שבאמת יש שם בשורש האהבה זה אמון. ושבין איש לאשתו שמתקלקל האמון, באה התורה ומייחדת פרשייה שלמה כדי ללמד אותך כמה דרמטי שיקום האמון בכל התנועה שלנו בחיים. לתת אמון, אגב, אני הייתי מוסיף, גם לתת אמון בעצמנו. החשדנות הפנימית, זה מה שהרב קוק אומר על הנשמה והגוף. החשדנות הפנימית שלי קודם כל הזמן כלפי עצמי, גם אי סוג של משהו שמצריך תיקון, כי מבחינת הרב קוק, כשהוא רואה תהליך השקעת הסוטה, יסודו אפילו לא שלום בית במובן המצומצם, אלא שלום של השבת האמון בכללות המציאות. חזקו ואמץ לבכם כל המאחלים להשם.